שלום וברכה, בוקר טוב. יש כאן שאלות. שלום כבוד הרב, הרב פירש שאברהם מתרחק מלוט מהסיבה השנייה שיצא עליו שם רע, שזה בגלל שעוד לא נולדו יצחק ויעקב, וכדי להתמודד עם הטענה שהיה טוב במעשה שלו. לכאורה, בטרם נולדים יצחק ויעקב, צריך אברהם בכל מקרה להתרחק מלוט, כפי שאכן נכתב, אבל נתי מריבה. למה הפירוש מתייחס דווקא לזה שלוט בעל בנותיו ויצא עליו שם רע? פשוט מאוד, משום שההתרחקות של לוט, הרחקת לוט על ידי אברהם, יפרד נא מעלי, איננה הרחקה מוחלטת. אמר לו, עם הימין, עם השמאל וימינה, ועם הימין והשמאילה. כלומר, הוא מציע לחלק את ארץ כנען בין צפון לדרום. ימין זה דרום, שמאל זה צפון. ואחר כך, לוט הוא זה שבוחר לפנות מזרחה, וישא לוט מקדם, כי הוא רואה את כל כיכר הירדן. והוא אומר, אי אפשי לא באברהם ולא באלוהיו. זאת אומרת שאברהם בהתחלה רצה להיפרד, רק לא רצה להרחיק. וכאן אברהם בעצמו יוזם את ההתרחקות. זה משהו יותר חריף. טוב, ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים בפרק כף. פרק כף של ספר בראשית בפרשת וירא בפסוק זין. פסוק זין מעורר תמיהה מוסרית גדולה. איך זה יכול להיות? מה כזה? 8:38. לא הגיוני. כבר עברו 8:30?
לא, זה יורד למטה.
בסדר. טוב. פסוק זין. ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא, ויתפלל בעדך וחיה, ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך. טוב, אז יש פה כמה דברים לא ברורים. מה זאת אומרת? השב אשת האיש כי נביא הוא. אז בגלל שהוא נביא צריך להחזיר לו את אשתו, אבל אם הוא לא היה נביא, לא היה צריך. כן, זה נראה כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, הוא חבר שלי, אני מדבר איתו מדי פעם, אז תעשה טובה, תחזיר את אשתו. אבל אם לא, אז לא. אז זה ברור שלא כך צריך לקרוא. חז"ל אמרו ככה, ואתה השב, לא כתוב את האישה, אלא אשת האיש. כלומר, צריך להשיב את האישה כי יש את איש. זה לא משנה, כן? בין שנביא, בין שלא נביא. כי נביא הוא ויתפלל. כיוון שהוא נביא, אז הוא יתפלל ותפילתו תתקבל. יתפלל בעדך וחיה. זאת אומרת שתפילה שלא של נביא, אולי לא תתקבל בכלל. אבל יש פה משהו יותר עמוק. זאת הפעם הראשונה בתנ"ך שמופיעה המילה נביא, וזאת הפעם הראשונה בתנ"ך שמופיע הביטוי להתפלל. אז זה מה שעל זה היה אומר הרב אשכנזי, כי רק הנביא יכול להתפלל. וזאת למה? משום שהנביא מקיים מה שההנחיה, כשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה עומד. איך אני יכול לדעת לפני מי אני עומד, אם אני לא מכיר אותו? רק הנביאים, כן, יודעים לפני מי הם עומדים, ולכן רק הם יכולים להתפלל. כי נביא הוא והתפלל. אם מסתכלים בתנ"ך, אכן רואים שכל מקום שבו מצוין שאדם כלשהו התפלל, חוץ ממקרה אחד, יש לזה סיבה מיוחדת, חוץ ממקרה אחד, בכל המקרים מדובר תמיד בנביא.
איזה מקרה
לא? תגיד אתה. חנה הייתה נביאה הרי. הרי איך אני יודע שחנה הייתה נביאה? היא הרי התפללה. כן? אז אם ככה. כן. אם תחזל מנו אותה בין שבע נביאות. אבל לא, יש סיבה, יש משהו אחר. בספר יונה, כשהמלאכים בספינה של יונה מתפללים. והם מתפללים, אבל למה? כי יש איתם נביא, והוא לא רוצה להתפלל. אז הוא מעביר את כוחו עליהם. אבל סתם ככה, הנביא הוא זה שמתפלל. אגב, אנחנו עם זה בספר שמואל. כששמואל נותן תוכחה לעם, על זה שהם ביקשו מלך, ואז הוא אומר שעכשיו יהיו קולות וברקים. והעם מבקש משמואל להתפלל. הוא אומר לו, תתפלל אל השם שזה יפסיק. ואז אם שמואל היה מחנך דתי בן זמננו, מה היה אומר? בואו נתפלל כולנו ביחד. הזדמנות, כן? תביאו ספרי תהילים, שופרות. זאת הזדמנות לחנך לתפילה. לעומת זה, שמואל לא. שמואל מתפלל לבד. הוא אומר, גם אני לא אחטא על השם לבלתי התפלל בעדכם, כי הרי הוא יודע שהתפקיד שלו, בשום שהוא הנביא בזירה, זה מה שמחייב אותו להתפלל. אז גם פה אנחנו רואים, נביא הוא והתפלל. כשאין נבואה אז לא מתפללים, או משתמשים בפטנט שנתנו לנו אחרוני הנביאים. אחרוני הנביאים שישבו בכנסת הגדולה, כשהם ראו שהנבואה עומדת להיפסק, כתבו נוסח תפילה. והם הכניסו בתוך תפילת 18 את כל העולם האמוני והרוחני של הנביאים. ואז יוצא שכאשר אנחנו מתפללים לפי דעתם של הנביאים, אז משהו בנו, זה מין לחלוכית של לחלוכית של הנבואה מתעורר בנו. וישראל אם לא נביאים הם בני נביאים. יוצא לפי זה שהמצווה להתפלל שלוש פעמים ביום, באופן מקורי עניינה המצווה להתנבא שלוש פעמים ביום. אבל אנחנו לא מסוגלים לזה. אז משהו, איזושהי שארית של הדבר הזה, נותר בידינו. אז זה מה שאומר, כי נביא הוא והתפלל בעדך וחיה. עכשיו, להתפלל, השורש להתפלל זה מלשון פלילים, משפט, לעמוד בדין. כי כאשר אדם מתפלל, הוא מבקש משהו. הוא מבקש, אז צריך לבדוק אם הוא ראוי. פותחים את פנקסו. והתפלל, יעמוד למשפט. כן, יעמוד למשפט, ואז כיוון שהוא אדם גדול וצדיק, אז תפילתו תתקבל. עכשיו, הסיפור הזה מופיע במסגרת פרשת וירא, שהיא הפרשה שבה אברהם לומד את מידת הדין. אז כל ההקשר הזה פה הוא ההקשר של מידת הדין. לעומת זה, למשל, חטיפה של המידה בתפילה, לעומת זה, בחטיפת שרה על ידי פרעו, שמה לא הייתה תפילה. היה נגעים על פרעה ועל ביתו, החזיר את שרה. לא הייתה תפילה. אז שם זה לא שייך למידת הדין של אברהם לפחות.
אבל פה זה בעצם שאברהם מתפלל על אבימלך.
נכון.
אז אבימלך כאילו אברהם מתבדין, לא אברהם.
לא, אבל אברהם בא לבקש משהו.
כן, אבל בשביל מי?
בשביל אבימלך, אבל זה אברהם שמבקש. אברהם מבקש טובה שהשם ירפא את אבימלך. אז זה בקשת אברהם. יכול להיות, אבל אז למה צריך שאברהם יתפלל? אבל אתה אומר, עצם זה שהוא יחזיר, אז זה כבר מספיק. אז למה צריך גם להתפלל? משמע שאברהם צריך גם.
למה אתה בתפילה פה? התפילה זה בעצם אדם משיג נבואה.
לא, אברהם הוא כבר נביא, ואז הוא בא לבקש מהקדוש ברוך הוא למלא את בקשתו. תפילה היא אך ורק בקשה. שום דבר אחר איננו תפילה. למשל, שבח זה לא תפילה. קריאת שמה זה לא תפילה. קריאת התורה זה לא תפילה. אלא תפילה זה כאשר אני בא לבקש משהו. אמירת קורבנות זה לא תפילה. תפילה זה כאשר אני בא לבקש משהו. זה הגדרה של תפילה. אצל חז"ל לפחות. וימינו כל מה שמודפס בסידור קוראים לזה תפילה. מה? לא, שבח והודעה זה צורך התפילה. הרי הגמרא שואלת למה צריך לפתוח בשבח? כי זה לא יפה לבקש בלי לשבח. למה צריך להודות בסוף? כי זה לא יפה לקבל בלי להודות. יוצא שהשבח וההודעה הם צורך התפילה, אבל הם לא מהות התפילה. תפילה זה לבקש. זה הגדרה היחידה של תפילה בחז"ל. בסדר? עכשיו, זה מה שאומר כאן, יתפלל בעדך, הוא עומד לדין, ואם אינך משיב, דע, כימות תמות.
מה? כי בימינו תפילה, זה אדם עושה פה קרבת השם.
קרבת השם, יש הרבה דברים של קרבת השם. מצוות זה קרבת השם, לשבח זה קרבת השם. זה לא הגדרה של תפילה, זה טעות. אז צריך פעם אחת ולתמיד לציין את זה, שיש טעות במינוח. תפילה זה לבקש צורך. עכשיו, וזה גם הגדרה שנמצאת במבית. המבית כותב מפורש, הגדרה של תפילה זה בקשת האדם מן האל דבר צורך שאינו בידו. עכשיו, יש לזה השלכה עצומה, כי זה אומר שקרבת אלוהים נעשית על ידי מילוי הבקשה. כי הרי זה שיתקדש שם שמיים בעולם, זה בסדר, אנחנו מבינים. זה שיש דבקות בעולם, זה אנחנו מבינים. החידוש של התפילה זה שלקדוש ברוך הוא אכפת גם מהצרכים שלי. שאני צריך לעבור טסט, או שאני צריך להצליח במשפט, או כל מיני דברים כאלה. הדברים האלה זה העניין שהקדוש ברוך הוא מתעניין גם בדברים הקטנים והצרכים המינימליים הקטנים שלי. רבי, אני אמר, אם אתה שיהיה, אומר, אתה הקדוש ברוך הוא, לי זה טוב.